אנחנו אוחזים פה בפרק ע"ב, לפי האותיות שלי, האות העשירית, ההשוואה העשירית בין העולם לבין האדם, כן? אז הנקודה היא ככה, דיברנו שיש כמה סוגים של השוואות כאלה, כן? כאלה שפשוט מסבירים את הסיבתיות, השרשרת האחת שקשורה בכל המציאות. כאלה שבאים כביכול לתרץ קושיות, שנראה שהמציאות הוא לא כאיש אחד, שיש כל מיני חלקים שהם לא מתקשרים אחד עם השני, או שיש חסרונות לכאורה שהם סתירה לעניין הזה. ועכשיו אני חושב שהחלק הזה הוא גם שייך לנקודה השנייה, ואולי גם קשור לסוגיות יותר רחבות, בעצם לשאלות של השגחה ולשאלות של בעיית הרע. אני לא מצאתי כרגע במפורש שזה נקשר, אבל אני חושב שזה ברור שזה נקשר. כמובן שכל הפרק הזה הוא קשור לכל שאלת ההשגחה וכל השאלות הקשורות לזה, שבעצם נמצאים בחלק השלישי, שרמב"ם בא לעסוק במפורש בהשגחה, שהרי איך העולם עובד הוא בוודאי ההשגחה לפי דעתו. אבל בכל מקרה, ההשוואה הזאת היא ככה, הוא אומר ככה, וכמו, כן, וכמו ש... כוחות האדם המחייבות להווייתו, כן? יש כוחות, הוא מתכוון כפשוטו, כוחות מסוימים, טבעיים שיש בתוך האדם, שהם הגורמים לו להמשיך להתקיים, הוא קורא להווייתו ועמידתו, מידת עמידתו, כן? זה שהוא נולד ולזה שהוא חי, הוא נשאר בחיים, הוא ממשיך לחיות באותו מידה, כן? יש איזושהי מידה, הוא לא חי לנצח, אבל יש איזושהי מידה שאדם מתקיים. אז הוא מתקיים על ידי הכוחות האלה. אז אותם הכוחות בעצמם, הם בעצמם המחייבות להפסדו ועבידו. כן? אדם הוא אחד מהדברים האהובים והנפסדים, כן? זה הלשון שלהם. הוא מתחיל והוא נגמר, הוא לא דבר נצחי. כן? אז בכלל המציאות, כן? דיברנו בפעם הקודמת, באות התשיעית. כן? בכלל המציאות יש דברים עומדים, ולא, דברים לא עומדים. כן? יש דברים קיימים במין. גם הדברים הלא עומדים קיימים במין, אבל יש דברים... שעומדים גם באיש, כמו גרמי השמיים, שהשמש תמיד מתקיימת והלבנה תמיד מתקיימת, ויש דברים לא קיימים באיש אלא במין, כמו כל הדברים שמתחת לירח, ומכללם האדם, כן? עכשיו אנחנו מתכוונים על אותו האדם עצמו, שיש שהוא תחת ההוויה והפסד, שיש לו מתחיל ונגמר, הוא לא נמשך לנצח. עכשיו אנחנו חושבים, איך הוא נמשך, איך הוא מתקיים, הוא מתקיים על ידי כוחות מסוימים, שכן, אדם הוא יצור מסוג בעל חי, אפשר להגיד, והוא מתקיים באותם דרכים שרוב בעלי החיים, דווקא הדברים שהוא הולך לעסוק בהם שייכים בעצם לחלק החי, החלק הבעמי של האדם. הוא לא מדבר עכשיו על השכל, אחר כך הוא ידבר על השכל. אבל בינתיים הוא מדבר על החלק הבעמי של האדם, אז בעצם האמירה הזאת כוחות האדם, הוא יכול להגיד כוחות הבעל חי. אחר כך הרמב"ם עצמו יש לו הערה על זה, אז נדבר על זה שם, אבל... הוא מדבר על כוחות האדם, בתור דוגמה של בעל חי, אותם כוחות, הנקודה החשובה היא בדיוק ההשוואה הזאת, אותם כוחות שגורמים לו להתקיים ולהמשיך להתקיים, כן? מה שגורם לו לבריאותו, לקיומו, הם גם מה שגורמים למוות שלו. גם למוות שלו וגם למחלות שלו, כן? אותם דברים בעצמם. וכך, סיבות ההוויה, וכך כמו שזה באדם הקטן, ככה זה באדם הגדול או בעולם הגדול, שסיבות ההוויה הם בעצמם סיבות ההפסד בכל עולם ההוויה והפסד, כן? עכשיו זה באופן ספציפי לגבי עולם ההוויה והפסד, שהוא העולם שמתחת לגלגל הירח, כן? העולם שכל הדברים שלו הווים ונפסדים, כן? בעולם הגדול יותר, במובן של גם גרמי השמיים, אין להם הוויה והפסד, כן? גרמי השמיים לא מתחת להוויה והפסד, אז לא שנייך לדבר עליהם באופן הזה. אז ההשוואה הזאת היא עכשיו לא בן אדם, זה מאוד מעניין, לא בן אדם כולו לעולם כולו, אלא בן חלק הוויה והפסד, גם האדם באיזשהו מובן אפשר להגיד שהשכל שלו לא תחת הוויה והפסד, תלוי בדיוק איך אנחנו מסבירים את נצחיות הנפש, אבל איך שזה לא יהיה זה לא, באיזשהו מובן לא שייך לעולם ההוויה והפסד. מה שאנחנו עכשיו אומרים זה, תבין שכמו שאדם במובן שהוא תחת ההוויה והפסד, אותו דבר שגורם לו להוויה להתקיים, הוא זה שגורם לו להיפסד, ככה זה בעולם ההוויה והפסד, שכל אותם דברים שגורמים לעולם לעבוד, הם גם שגורמים לו לא לעבוד. אז אנחנו כבר מבינים מההשוואה הזאת, שהוא בא לתרץ את זה שיש הפסד, כן? זה בעצם הנקודה המעניינת. יש פה תירוץ לגבי זה שיש הפסד, כן? כי הרי העובדה שיש הפסד בעולם, שהוא עכשיו, אחר כך הוא ילך לפרט, הוא מתכוון לכל מיני אסונות טבע. הטבע הוא לא מושלם, הטבע הוא מלא אסונות, מלא בעיות, לפעמים יש גשם, לפעמים אין גשם, לפעמים יש יותר מדי גשם, יש שיטפון, לפעמים יש רעידת אדמה, כל מיני אסונות טבע גדולים. זה נראה שהם חורגים מסדר המציאות, שזה נכון, כלומר הם שייכים להפסד, הם גורמים לחורבן של העולם, אבל בעצם הוא אומר ככה, אי אפשר לתאר את העולם הזה בדיוק כפי שהוא, אפשר להגיד אופן החיות, אופן הסדר שיש לו, בגלל שהוא סוג כזה של סדר, סוג כזה של כוחות שגורמים לו להתקיים, אותם כוחות בהכרח גם גורמים לו לפעמים לא להתקיים. כן? אז זה תירוץ, לכן אני אומר שזה מיד מלא על דתנו, שזה סוג של תירוץ לקושייה על הטבע, למה יש בו אסונות, כן? אם אני אומר שהטבע הוא מסודר, הוא חלק מאדם שלם, שהוא מתנהל כדבר אחד מסודר, אז שום דבר לא יוצא מהסדר באיזשהו מובן, איך זה שיש כל מיני דברים שכן יוצא מהסדר? התשובה היא שזה הכרחי מתוך ההגדרת מה שזה. אם אתה מבקש עולם שאין בו אסונות טבע, אתה מבקש עולם שאין בו טבע תחתום בכלל. זה בעצם התירוץ שלו כביכול. זה לא תירוץ תיאולוגי מסוים, זה תירוץ טבעי, כן? זה תירוץ פיזי לשאלה למה יש אסונות טבע, התשובה היא כי יש טבע. והטבע הוא סוג כזה של דבר, אותו דבר שגורם לגשם לרדת הוא גם שגורם לפעמים שיש יותר מדי או פחות מדי גשם. ואי אפשר שיהיה אחרת, כן? אי אפשר שיהיה עולם שיש בו רק את המידה הנכונה של גשם, ואף פעם לא יותר מדי גשם ולא פחות מדי גשם. זאת הטיעון פה. ואנחנו לומדים את זה מהאנלוגיה לאדם הקטן שהוא ככה, ואנחנו נראה את את הדימוי באדם הקטן, ואחר כך את ההשלכה לאדם הגדול, ונחשוב אם זה תירוץ טוב לבעיות האסונות טבע וכאלה, אבל לפחות זה כן בעיה, כן? צריך לחשוב אם זה, עד כמה זה תירוץ לשאלת הרוע, מה קורה אם אדם נתקל באיזשהו אסון טבע, והוא צדיק, כן? הרמב"ם מדבר עם פירוש על השאלה הזאת בהמשך, בחלק שלישי כשהוא מדבר על זה, אבל לפחות מבחינת הטבע עצמו, זה האופן שבו הוא באמת חושב על זה. זה אומר ככה, המשל בזה, והוא מסביר מה בדיוק הדבר שגורם בעצם גם לזה שאי אפשר שהטבע יהיה מושלם, שאי אפשר שהסוג קיום הזה יהיה סוג קיום כזה שאף פעם לא יהיה לו הפסד. הוא אומר כך, והמשל בו, אז הוא אומר, אני אתן לך משל מהאדם הקטן, כן? משל הוא כמובן משל מכוח אחד, מסוג דבר אחד, מסוג קיום אחד שיש לאדם, יש עוד כוחות ועוד סוגי קיום של אדם, שגם הם באותו דין, אבל עכשיו הוא נוקט פשוט דוגמה, משל פה המכוונה דוגמה. אני אתן דוגמה למכוח אחד וממערכת אחת, ומזה תשליך גם לשאר המערכות, ואחר כך נשליך מזה לעולם הגדול. אומר ככה, שאלה ארבע כוחות המצאות בגוף כל ניזון, כן? אנחנו למדנו, אנחנו יודעים שיש החלק הכי תחתון של נפש האדם, אפשר להגיד, או מה שמשותף גם לצמחים וגם לבעלי חיים וגם לבני אדם, כן? מה שגורם להם להיקרא נפש, בעלי חיים, כן? כל ניזון, זה מה שאנחנו קוראים הנפש הזנה, כן? כל דבר שהוא ניזון. ניזון, הכוונה פשוט, מכניס לגוף של עצמו איזשהו דברים מבחוץ ומצרף אותם להיות חלק ממנו וכך הוא גודל. כן, זה מערכת התזונה, כן? גם אפילו צמחים עושים את זה, כל שכן בעלי חיים, כל שכן בני אדם, הם כולם עושים את זה פחות או יותר באותו אופן, כן? באותו אופן מבני, כן? לא באותם כלים, לא לוקחים את אותם דברים ולא מקלים אותם באותו אופן, אבל כולם יש להם חיות במובן הזה שהם לוקחים משהו מבחוץ, הופכים אותם לחלק מהם, על ידי איזשהו תהליך שגורם לזה לקרות, כן? עכשיו, אומר, אם אנחנו, הוא הולך לטפס על כוח מסוים בתוך המערכת הזאת, פשוט בשביל להראות לנו למה זה חייב להיות כוח שגם גורם להפסידים. זאת אומרת ככה, אז אנחנו יודעים, כל ניזון, כן, כל גוף בעל חיים, שהם חיים של תזונה, מה שאנחנו קוראים במקומות אחרים נפש הזנה, כן, הנפש, ה-nutritive soul, הוא חייב להיות כלול, חייב להיות ארבע כוחות, ארבע כוחות ספציפיים בתוך הנפש, בתוך המערכת האחת הזאת, כן? אנחנו יכולים לקרוא להם בשמות, כן? יש מקומות שאפשר שהוא גם מפרט את הכוחות האלה יותר, אני חושב שאפילו בפירוש המשנה, כן? בשמונה פרקים פרק ראשון, הוא פירט את זה לשבעה כוחות, אבל בכל מקרה, לפחות זה צריך להיות בכל ניזון, כן? אנחנו צריכים ארבע כוחות, דבר ראשון כוח המושך, כן? עשיתי פה מספרים, דבר ראשון כוח המושך, כן? צריך איזשהו דבר שמושך את התזונה, כן? את האוכל, כן? את הדבר הזה שבא מבחוץ אליו, כן? איזשהו אופן. אנחנו יכולים לתאר את אותו דבר, כן? בצמח יש לו איזשהו כוח לאחוז את המים ואת האפר ואת אור השמש, כל הדברים שהצמח לוקח. בעל חי יש לו איזשהו כוח משיכה, כן? שגם אצל בעל חי מתבטא בכל מיני התנהגויות, כן? הוא רודף אחרי האכילה, הוא יש לו טעם באכילה, ולכן הוא רודף אחרי כל מיני דברים כאלה, אבל זה בסך הכל מסתכם לכוח מושך. איזשהו דבר שנותן, וכן אפשר גם לתאר את זה באופן פיזי ספציפי, כן? כשאני מכניס אוכל לפה שלי, אז יש יכולת בגוף שלי לקבל את זה, לקחת את זה, כן? הוא בולע את זה ושם את זה באיזשהו מקום, כן? ואחר כך אנחנו צריכים כוח מחזיק, כן? שזה לא מספיק, כן? זה פשוט ניתוח, יש פה ניתוח לוגי, כן? זה לא ניתוח פיזיולוגי של איך זה עובד, איך זה נראה בדיוק הכלי הזה שמכניס את האוכל והכלי הזה שמקל אותו. יש פה פשוט ניתוח לוגי של מה נזקק, מה צריך בשביל שהמערכת הזאת תעבוד במינימום, כן? מה? משיכה, אנחנו צריכים החזקה, כן? כי אם זה היה סתם איזשהו קש, שפשוט האוכל נכנס ויוצא, שבאיזשהו מובן זה נכון, כן? אז צריך באמצע איזשהו כוח שמבחין בין מה להכניס, מה להשאיר, מה לזרוק, אבל זה, הכל כנראה כלול פה בכוח המעכל. אבל זה, במקומות אחרים אנחנו יכולים להבחין, כן? צריך איזשהו כוח הבחנה וכולי, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים כוח שיחזיק את התזונה, את האוכל, בתוכי, כן? ולא לא סתם, שזה לא יהיה סתם כמו שאני מכניס משהו בתוך כוס, כן? כוס אין לו כוח מחזיק, אני פשוט מפרט מה הכוונה פה במובן לוגי, כן? זה לא שיש כוח מחזיק, במובן שיש כלי שאפשר, כמו כוס שאפשר להכניס לתוך המים, כן? כי כוס שאפשר להכניס לתוך המים, אין שום קשר לזה, ושהכוס יגדל על ידי המים, כן? אני צריך איזשהו כוח שמחזיק את זה באופן שהוא, אחר כך אולי, או באותו שלב, יתהווה לי חלק ממנו, כן? אז זה מחזיק אותו באופן שבו נפש ניזונת מקבלת תזונה, כן? לא באופן שבו כוס מקבלת מים. כן? ואחר כך אני צריך כוח מעכל, כן? זה לא מספיק שזה יהיה בתוכי, זה צריך להפך לחלק מתוכי, וזה צריך לדעת להבחין איזה חלקים ואיזה חלקים לשלוח לאיזה חלקים ממני, כן? כל מיני, מה שאנחנו בדרך כלל מכנים מערכת העיכול, אבל בעצם אפשר להגיד כל המערכת הזאת היא מערכת העיכול, אבל כשהוא מדבר על מעכל הוא מתכוון היכולת לקחת את מה שהוא צריך מזה, להבחין בין מה שלא צריך למה שהוא כן צריך, להשתמש במה שהוא צריך באופן הנכון, כן? אם אני אוכל, אז חלק המים צריך ללכת למקום הזה, אני יודע, הנוטריאנטס האלה צריכים ללכת למקום אחר וכו'. והדבר הרביעי, אני צריך כוח הדוחה, כן? מה כוח הדוחה זה, עוד פעם, במובן לוגי, בגלל שאין שום דבר שאוכל, צריך לחשוב על צמחים, אני לא יודע. אבל לפחות בעלי חיים שאוכלים, אף פעם מה שהם מקבלים, מה שהם מכניסים לתוך עצמם, הוא לא זהה למה שהם באמת לגמרי צריכים. יש תמיד חלקי פסולת, חלקי פסולת לגבי עצמם, כן? פסולת לאו דווקא לגבי הדבר עצמו, אבל לגבי מה שאני צריך מהאוכל, משום מה אף פעם אני לא, כן? זה פשוט, כי אם זה היה בדיוק מה שאני צריך, אז זה כבר היה בשר אדם ולא היה אוכל, כן? זה שזה אוכל, זה משהו שהוא יכול להתהפך להיות חלק מהאדם, אבל הוא לא אדם, כן? הוא לא בשר אדם, הוא לא נפש אדם, הוא לא אווירי אדם וכו'. אז צריך את כל המערכת הזאת לקחת את מה שאני צריך וגם לדחות את מה שאני לא צריך, אחרת אני אתנפח לנצח ואני לא אוכל לשרוד בתור בן אדם. אז צריך לפחות את ארבעת הכוחות האלה בכל ניזון, כל בעל חי שיש לו תזונה, הוא צריך את ארבעת הכוחות האלה, כן? עכשיו, אז עכשיו הוא אומר ככה, תבין, אז אני צריך להבין את ההגדרה פה. בשביל לחיות בתור בעל חי שיש לו גוף שהוא אוכל, כן? שהוא אוכל וניזון, זה הגדרה, כן? אין בן אדם שלא ניזון, כן? אנחנו יכולים לדמיין על בן אדם שלא צריך לאכול. בן אדם שלא צריך לאכול הוא לא בן אדם, כן? הוא משהו אחר. ככה כל ההצדקות פה עובדות, כן? זה קצת מעגלי, אבל בן אדם שלא אוכל הוא לא חי את החיים של בן אדם, שבאופן בסיסי החיים של בן אדם ושל בעל חי הוא נפש ניזונת. זה הגדרה של לחיות בתור בעל חי. יש הגדרות אחרות, כן? המלאכים חיים בלי זה, אבל הם לא חיים בתור בני אדם, כן? הם לא, יש להם את הוויה מסוג אחר. עכשיו אנחנו מדברים על הוויה מהסוג של נפש צומחת, כן? נפש זנה. אז הנפש הזנה צריכה את כל הכוחות האלה, זה מה שמגדיר אותו, זה מה כל הכוחות האלה, הם מרכיבים את הנפש הזאת, הם מרכיבים את הבעל חי הזה. זה אי אפשר בלי זה, כן? עכשיו, אומר הרמב״ם, תחשוב ותבין שזה הכוחות האלה הם שגורמים לך לחיות והם גם שגורמים לך למות. למה הם גורמים לך למות? והוא מסביר, יש להם איזשהו חיסרון מאוד בסיסי, כן? וצריך לשים לב לזה. אילו היה אפשר שיהיו אלה הכוחות ככוחות השכליות, שלא יעשו, עד שלא יעשו אלא מה שראוי, ובעת הראוי, ובשיעור הראוי, אז היה אדם ניצול מעקות גדולות מאוד וחליים רבים. אומר הרמב"ם ככה, אנחנו זוכרים שהכוחות הטבעיים, באיזשהו מובן, יש להם כוונה, כן? אריסטו חושב שכל דבר טבעי פועל לפי עיקרון פנימי, שהכוונה בעיקרון הפנימי זה שהוא נובע מתוך עצמו, אף אחד לא צריך לעשות לו את זה, הוא עושה את זה מצד עצמו, וגם הוא עושה את זה באופן הגיוני, במובן שיש לו תכלית, כן? הנפש הזנה הוא לא עיוור, הכוח המוחשך הוא לא עיוור במובן שאין לו משמעות, במובן שאין לו כוונה, אין לו תכלית סופית, יש לו תכלית, התכלית שלו זה להכניס מזון לתוך תוך הגוף שהוא מתקיים בתוכו. זה מה שהוא עושה, זה מה שמגדיר אותו. אז כן, אז הוא לא מתכוון שהכוחות עיוורים במובן שאנחנו חושבים היום במדע, שזה פשוט איזשהו כוח כבידה או איזשהו כוח תשוקה שפשוט לוקח דברים. זה לא פשוט לוקח דברים, הוא לוקח אוכל. זה ההגדרה שלו. אבל הוא לא כוח שכלי. הוא כוח מה שנקרא כוח טבעי ולא שכלי. יש הבחנה, כן, אנשים לא זוכרים את זה מספיק. יש עדיין הבחנה, גם אחרי שאנחנו אומרים שהטבע יש לו כוונה, כן, זה כל הפרק הזה מסתובב סביב זה שהטבע יש לו כוונה, כן, הוא למען משהו, אבל הטבע, כן, הטבע התחתון של הוויה והפסד, יש טבעים יותר עליונים, אבל הטבע התחתון של הוויה והפסד לפחות, למרות שיש לו כוונה ויש לו מהלך מסוים, אין לו שכל. כן? מה הכוונה שאין לו שכל? שהוא לא יודע מה הוא עושה. ולכן, למרות שהוא עושה, כן, אחר כך הוא יגיד את זה, הם עושים מעשים טבעיים והם בלתי מחשבה והסתכלות ואינם משיגים מה שיעשו כלל. מעשים טבעיים הכוונה מעשים בעלי תכלית, כן? מעשים בעלי מובן, אבל זה לא שהוא יודע מה הוא עושה ולמה הוא עושה את זה. כן? זה כוח מסוים שיש רק לבעלי שכל, כן? רק לבני אדם ולשכלים אחרים, אבל לא לבעלי חיים במה שהם בעלי חיים, ולכן גם לא לכוח הזה שבתוך הבן אדם. ולכן הכוח הזה מצד עצמו, אנחנו חושבים, אם הוא היה ככה, אם הוא היה שכלי, מה היה ההבדל? הוא היה עובד באופן אחר. זה מה שמעניין. הוא עובד באופן אחר. אני אקרא עוד קצת והוא יסביר את זה. אבל עכשיו, הוא עדיין כבר אמר שההגדרה של כוח שהוא שכלי, זה שהוא בהגדרה לוקח רק מה שראוי, ובעת הראוי, ובשיעור הראוי, כן? אז יש לו פה את המילה הראוי, כן? שזה, אם אנחנו זוכרים למשל את האתיקה, כן? אנחנו יודעים שזה פחות או יותר הגדרה של התנהגות אתית, התנהגות טובה. כן? התנהגות טובה היא שהיא התנהגות שכלית, כן? ההגדרה של הנהגה טובה היא התנהגות לפי השכל, שהשכל זה גם לפי מה שטוב, כן? לפי מה שטוב לאותו דבר. אז יש פה קצת משהו מעגלי. זה לא שהשכל הוא, עכשיו אנחנו לא מדברים על שכל נפרד שהוא תופס דברים נפרדים. השכל שהוא תופס מה שהוא צריך, כן? כוח השכלי, אם הוא היה תופס את מה שהוא עושה, לא רק עושה, כן? הוא איזשהו כוחיות שעושה, הוא כל הזמן מושך. או שגם לא כל הזמן, כן? כמובן שיש לזה שיעור, הוא לא כל הזמן מושך, אז כל אדם הוא כל הזמן, כל יום אוכל, או כל בעל חיה כל יום אוכל, אבל הוא כל הזמן, הוא מושך בהגדרה מסוימת, ולא בהגדרה מספיק מצומצמת, כלומר לא בהגדרה מספיק שכלית. הגדרה שכלית, אם הוא היה כוח שכלי, עכשיו אנחנו עושים כוח שכלי הוא כוח כזה, כן? וזה לא מה שאנחנו מכנים כוח שכלי. כי הכוח השכלי, מה שאנחנו מכנים כוח שכלי הוא גם כוח חומרי, כן? למשל, אנחנו חושבים על כוח שכלי במובן של הכישרון, כן? היכולת לחשוב על הרבה דברים. וכל אחד מבין שהיכולת לחשוב על הרבה דברים, אין לו הבחנה של אמת, כן? הוא לא חושב רק מה שראוי לחשוב, כן? למה הוא לא? כי אני יכול לחשוב הרהורי עבירה, כן? אני יכול לחשוב שטויות, אני יכול לחשוב דברים לא חשובים ולא נכונים, ויש כל מיני דברים יצרים שהם גורמים לבני אדם חכמים דווקא לחשוב דברים לא נכונים ולא חשובים, כן? אבל זה בגלל שאנחנו, כשאנחנו אומרים את המילה שכל, אנחנו חושבים על מה שהרמב"ם גם בהמשך הפרק הזה, אבל באופן כללי יכנה שכל חומרי, כן? כלומר, היכולת של השכל ולא השכל. השכל זה בדיוק הדבר הזה שתופס רק את האמת. היכולת, כן? בדיוק כוח ההבחנה הזאת, כוח היכולת לתפוס, לטפס על האמת, על הנכון, כן? אנחנו יכולים להגיד גם, המילה האמת הוא לא תמיד טובה, יכולים עכשיו הנכון, הראוי, כן? כוח שכלי זה בדיוק הכוח הזה שלוקח רק בדיוק את מה שהוא צריך בשביל מה שהוא צריך, כן? אם אני מחפש תירוץ לשאלה מסוימת, כן? אני יכול לכנות את החיפוש תירוץ הזה, כוח השכלי, ששייך באופן פרטי ספציפי לקושייה הזאת, עכשיו, בתוך ההגדרה שלו זה שהוא לא יקבל תירוץ שהוא לא תירוץ טוב, או תירוץ שהוא על משהו אחר, כן? אז ההגדרה של כוח שכלי זה כוח שלוקח רק את מה שהוא צריך ובאופן שהוא צריך, למה שראוי לו. זה ההגדרה של כוח שכלי. ואילו כוח לא שכלי, הוא בהגדרה שלו זה שהוא לא לוקח רק את מה שהוא צריך. הוא לוקח באיזשהו מובן, הוא מוגדר, הוא לא כוח לגמרי בלתי מוגדר, אז הוא גם לא היה כוח טבעי, כן? גם טבע זה משהו בעל סדר. אבל זה לא בעל סדר, לא חלק מהגדרה של הסדר שלו, זה שהוא לוקח רק את מה שראוי. הוא עושה את מה שעליו לעשות, את לפי הכוונה שלו, ולא מבין מספיק בשביל לעשות רק את מה שראוי, וכמו שהוא אומר, בעת הראוי ובשיעור הראוי. ואחר כך נבין, יפרט את זה בהקשר של הכוח המעכל, הכוח המושך הזה, ונבין מה הכוונה, כי אנחנו יכולים להבין גם פשוט, כן? הכוח המושך, הכוחות האלה, לא תמיד אדם אוכל. את הסוגי מאכלים שצריך לאכול, או באותו זמן שהוא צריך לאכול, או במידה שהוא צריך לאכול, כן? אם האדם היה אוכל בדיוק, כן? אם הכוח, לא רק האדם היה אוכל, כן? עכשיו, אדם הוא כמובן מורכב גם מכוח שכלי וגם מכוח לא שכלי, ולכן אדם יכול לשלוט לעצמו בקירוף לאכול רק כמו שהוא צריך, אבל לא בדיוק, כן? אנחנו מבינים, כן? גם אדם שהוא הכי בעל שליטה עצמית והוא אוכל את הדיאטה המושלמת של הרמב״ם, כן, בהלכות דעות, שאומר שהוא מבטיח למי שאוכל ככה שהוא לא יחלה כמעט, כן? זה גם אדם הזה ימות, כן? באופן תיאורטי יכול להיות שאם הכוח, אם האדם היה מצליח לעשות את זה בשלמות, הוא לא היה מת. לכן הרמב״ם כותב בחלק שלישי שהבני אדם בתחילת בראשית שחיו מאות שנים, הוא לא חשב שזה מופרך. כי אם האדם באמת יודע בדיוק כמה לאכול ואיך לחיות בבריאות, הוא יכול לחיות, לא לנצח, אבל אולי כמה מאות שנים, לא נורא, זה אפשרי, זה מאוד חריג, אבל זה אפשרי. אבל גם האדם הזה עדיין הוא משליט משהו שכלי על כוח לא שכלי. ולכן כמעט בלתי אפשרי, או אולי לגמרי בלתי אפשרי, להשליט את זה לחלוטין. אם הכוח היה שכלי, אז בדיוק כמו שכוח שלי שתופס את האמת אף פעם לא תופס שקר, כך בדיוק הכוח המעכל אף פעם לא היה מאכל, מאכל יותר מדי או פחות מדי, או לא בזמן הנכון, או לא המאכל הנכון, אז הייתי ניצל מההגדרה שלו ממכות גדולות וחלאים רבים, או אולי רוב החלאים. כי רוב החלאים הם יותר מדי לאכול, או פחות מדי לאכול, או לא בזמן הנכון לאכול, או לאכול לא את המאכל הנכון וכו'. אז אמנם, כן, אז אני ממשיך, אמנם, בעבור שלא היה זה אפשרי, זה בלתי אפשרי, כן? זה אפשרי, כמובן, כמו שאני אמרתי, בגלל שמאדם יש לו גם כוח שכלי באמת, אז זה התפקיד של הכוח השכלי, להשליט קצת את הסדר הזה על הכוחות הלא שכליים. אבל בגלל שזה לא שכלי, אבל הם עושים מעשים טבעיים, מבלתי מחשבה והסתכלות, המילים האלה למחשבה והסתכלות, הם מילים טכניים למדרגות מסוימות של מחשבה, שאנחנו צריכים פעם להבין, אבל בכל מקרה, וגם דבר שלישי, ואינם משיגים מה שיעשו, כלל זה שלושה מילים, שהם לא בדיוק אותו דבר, כן? מחשבה והסתכלות, הם סין, כן? הסתכלות והשגה, הם לא יודעים מה שהם עושים, אבל בגדול אפשר להגיד ככה, אני יכול להגיד משהו פשוט, זו הגדרה שלקחתי מאריסטו, שהוא המקור של העיקרון הזה כמובן, הדברים הטבעיים במרות שהם מכוונים למשהו, הם לא יודעים, אני יכול להראות לזה ככה, אני לא יכול לשכנע אותו, כן? אני לא יכול להסביר לו, הוא לא חושב, הוא לא מפעיל שיקול דעת, כן? זה לא שהכוח המעכל שלי לפעמים מסתכל ככה ואומר, המאכל הזה טוב לי והמאכל הזה לא טוב לי, ואז לכן הוא מחליט למשוך רק את הטוב, כן? זה כביכול built in, זה מובנה לתוכו שהוא לוקח מאכלים והוא גם עושה איזשהו בירור, זה לא שהוא לא עושה שום בירור, זה לא, הוא לא חופשי לגמרי, אבל הוא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בתוך כוחות שכליים של האדם למשל, שיכול לחשוב, כן? הוא לא חושב. אני יכול לחשוב, אני יכול להסתכל, אם אני צריך לאכול את הזה, או אם הרעיון הזה הוא נכון, או לא נכון, אני יכול לשקול את זה בדעתי, את הצדדים, להגיע להכרעה, לפי כל מיני אופנים של הכרעה. כל הכוח הזה, כל היכולת הזה, הוא בכלל לגמרי חסר למעשים הטבעיים. כן, גם החלקים הטבעיים שפתוח הבן אדם, כן? אנחנו אומרים, הבן אדם הוא מורכב מחלקים טבעיים וחלקים שכליים, כן? החלקים הטבעיים של הבן אדם הם לא בעלי מחשבה, כן? ולגמרי לא, כן? הכוח הזן של האדם בכלל אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר גם לחנך אותו, כן? זה לא אומר שהוא לגמרי בלתי שכלי במובן שהוא אין לו היגיון. יש לו היגיון של עצמו, או היגיון סגור בתוך הטבע. הוא מוגבל בדיוק למה שהוא מתוכנת לעשות, ואי אפשר ללמד אותו, אי אפשר לאלף אותו, אי אפשר לחנך אותו, כן? אריסטו למשל יעשה את ההבחנה החשובה שלו בין זה לבין המידות, כן? הכוחות הרצוניים של האדם, כן? מה שאנחנו יכולים לרגשות, או משיכות הפסיכולוגיות של בן אדם, שהם גם לא שכליים, כן? הם לא מצד עצמם יודעים את האמת, ואי אפשר גם להסביר להם שיבינו, אבל אפשר כן לאלף אותם, כן? שזה נקרא עבודת המידות. אנחנו מחנכים את המידות, שלפחות אם אני צועק עליו, הוא לפעמים מקשיב לי, כן? על הכוח המעכל שלי, כמה שאני אצעק עליו זה לא משנה, כן? אני צריך לקפות אותו, כן? אני צריך לתת לו פשוט את המאכל, לא יותר מדי ולא פחות מדי, אבל אי אפשר לאלף אותו במה שהוא בכלל, כן? אז הוא בכלל לא מעסיק. כן? ובגלל שהוא כוח מסוג זה, התחייב שהתחדשו בעבורם חליים גדולים ומכות. זה מה שגורם לי לחיות, למות. עכשיו הוא לא מדבר על למות, אבל כמובן זה גם גורם למוות. למגיפות, למחלות, כן? ואף על פי שהיו הם הכלי בהוויית האדם ובעומדו המידה שיעמוד, כן? אז אדם מאשים כביכול, אומר, למה אני חולה? בגלל שיש לי כוח מעכל. למה אני חי? גם בגלל שיש לי כוח מעכל, כן? אז זה כביכול תירוץ של הרמב״ם. אם האדם מאשים את זה, אומר, רשעת הכוח הטבעי שלי, שאתה גורם לי לחלות, אומר הרמב״ם, יפה מאוד, אבל תבין שזה אותו כוח שגם גורם לך לחיות. ובגלל שאתה חי מהסוג הזה שחי על כוח טבעי, אתה לא יכול לצפות שזה יהיה מושלם. מושלם ברמת שלמות שכלית, כן? מנקודת המבט של הטבע, יכול להיות שהוא בכלל לא שם לב שהוא חסר את השכל, כן? בוודאי שהוא לא שם לב, כי הוא לא יכול לתפוס, לא יכול לשאר בדעתו, מה? אולי יהיה יותר טוב שאני אהיה בריא 200 שנה. לא, אין לו דעה בכלל לשקול את זה בתוכו. אבל אנחנו יכולים להבין שהוא גורם לזה שאני לא אחיה 200 שנה, או גם לזה שאני יהיה לי כל מיני מכות, כן? יש פה את ההדגשה של המכות גדולות, כן? למה אני... ההדגשה הזאת של מכות גדולות, כי זה בעצם מה שמפריע לבן אדם אחר כך בטבע, אומר הבן אדם, אוקיי, אני אסלח לטבע אם הוא לפעמים יש קצת פחות מדי גשם, קצת יותר מדי גשם, אבל למה הסונמי, כן? אומר הבן אדם, כן, אבל תבין שזה פשוט קצת יותר מאותו דבר בדיוק. מה שגורם לגשם הוא גם גורם לסונמי, ומה שגורם לך לאכול כל יום, הוא גם מה שגורם לפעמים לבני אדם לקבל סרטן, כן? זה ממש מילודית, כן? סרטן זה פשוט, זה שיש איך עונים? הסלס, כן? איך עונים סלס? התאים שלנו מתקפלים נכפלים כל הזמן, ולפעמים נכפלים יותר מדי, כן? זה אי אפשר להפריד את זה בין לחיות. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם שלא יהיה סרטן, אתה צריך להכניס שכל, ולא אי אפשר לתקן את הטבע מצד עצמו, כן? כמובן, העבודה של בני אדם, זה שהם מנסים לרפא את הטבע, מנסים להוסיף שכל לטבע. אבל זה סוג של הצדקה, סוג של פיאדסי, כן? סוג של הצדקה ללמה זה לא סביר, למה זה לא הגיוני לצפות לבן אדם שחי, כן? אנחנו יודעים שהסיבה שהיום מקבלים סרטן זה פשוט כחיים יותר, כן? יש כל מיני עצות ויש כל מיני תרופות וכל מיני רעיונות, אבל בעיקרון זה אותו דבר שגורם לך לחיות, בדיוק אותו מכניזם, כן? בדיוק אותו דבר הוא גם שגורם. למה? כי אם הוא היה יודע לעשות רק בדיוק את כמה תאים שאדם צריך, אז הוא באמת היה, כי זה מה שצריך, ודאי חי. אבל בגלל שאין לו שכל, אז הוא פשוט מייצר תאים. לפעמים הוא מייצר את התאים בכיוון הלא נכון, במקום לא נכון, ובזמן הלא נכון, וכו'. וכו', וזה מה שגורם למחלות גדולות. אז גם אנחנו רואים מחלות מאוד גדולות, אנחנו פשוט רואים את הטבע בפעולה, ולא פחות ולא יותר. אותו דבר, אותו טבע שהוא כל הזמן, בדרך כלל עובד טוב, או במידה שזה עובד טוב, הוא זה שעובד גם לפעמים לא טוב, ואי אפשר שהוא יהיה אחרת. אי אפשר במובן של, אם אנחנו יוצאים טבע שהוא מוגדר ככה, כן? אתה יכול להגיד, למה האלוהים יצר טבע שהוא חסר במובן הזה? אבל זה בעצם לשאול, למה הוא בכלל יצר טבע, כן? כי זה הגדרה של טבע. למי שמקבל תירוץ כזה, זה ככה זה עובד. וביור זה, כן? והוא מפרט את זה. הביור, אחר כך, קודם כל הוא דיבר באופן כללי על הכוח התזונה, שבגלל שכוח התזונה שלנו הוא לא בעל שכל, אי אפשר גם לגרום לו להיות בעל שכל, זה, הוא פשוט חסר תקנה במובן הזה, כן? הוא לא חסר תקנה, הוא לא צריך תקנה. הוא מושלם במה שהוא, כן? אנחנו זוכרים שם, המובן של שלימות זה שכל דבר יהיה כמו שהוא, לא יהיה טבע ולא לא פחות. הוא עושה את הטבע בדיוק באופן מושלם. כמובן, לפעמים הוא שבור גם במובן הזה. אבל אנחנו עכשיו מדברים אפילו על הציור הדיאלי. גם באופן אידיאלי הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, ולא יותר. והוא נותן דוגמה, ועכשיו הוא מפרט את זה יותר כשהוא מדבר על כוח אחד, והוא מראה לך שהוא אומר ביור זה, אני אסביר לך, אני חושב הוא מתכוון, אני אדגים לך את זה בכוח אחד מארבעת הכוחות האלה, ואני אראה לך באופן מפורט, גם עם השמות של הכוחות והשמות של המחלות, למה זה נהיה ככה. ביור זה, כי כוח המושך, על דרך משל, כן? תיקח כוח המושך, אילו לא היה מושך, אלא הדבר הנאות מכל צדדיו, כן? יש פה הרבה צדדים, הרבה דברים שצריך להתחשבן, כשאנחנו מחלטים על משהו שהוא הדבר הנאות, כן? הוא צריך להיות בדיוק היום, כן? עד היום לא יודעים בדיוק את מדע התזונה, הוא מדע מאוד לא מדויק, אנחנו לא יודעים למדוד את זה. אבל אם הכוח המושך עצמו היה יודע את זה, כן? הוא היה מושך רק את הדבר הנאות מכל צדדיו, והשיעור הצריך אליו לבד, בדיוק. בדיוק כמה שהוא צריך, אז היה נמלט האדם מחלאים ומכות רבות. עוד פעם המילה הזאת, חלאים, מכות. אבל בעבור שאין העניין, כן? כן? העניין כוונה ההגדרה, כן? העניין הוא מילה שאיבן תיבון מתרגם בו הרבה מילים, אבל העניין פשוט, הכוונה, זה אמר פה, זה מאמר, הדבר, איך הוא תרגם? לא זוכר. הדבר, כן? הכוח המושך הוא לא ככה, אלא ימשוך איזה לך, כן? הם תראו תמיד את הדברים שהוא מושך בתור לכות. כל הדברים שאנחנו אוכלים הם לכים באיזשהו מובן, כן? אנחנו לא אוכלים אבנים לגמרי יבשים, אבל זה כבר שם מסתייך לתיאוריה הרפואית שלהם. לא משנה, אנחנו נקראים לזה לך. אבל הוא מושך איזה לך שתזדמן מסוג משיכתו, ואף על פי שהלכה היא נוטה מעט בכמותה ובאיכותה, כן? אפילו אם הוא קצת יותר מדי בכמות, או קצת פחות מדי באיכות וכו', התחייב מזה, זה הכרחי שימשוך עליך שהיא יותר חמה ממה שצריך, או יותר קרה, או יותר עבר, יותר דקה, או ימשוך יותר ממה שצריך. ואז מה קורה? יחנקו בזה הגידים, כן, אתה מקבל, לא יודע, הגידים שלך מקבלים חנק. והתחדש הסיתום והאיפוש, זה תיאורים רפואיים, בדיוק מה קורה, כן? אתה מקבל קצת יותר מדי, אז זה הולך לגידים, ואז זה גורם לגידים שמתקשים להוביל את הדם, או שמתחתים איזשהו סתימות בתוך כל מיני מקומות בגוף. תיפסד איכות על איכות, כן, הלכויות, זה התיאוריה הרפואית שלהם, שהגוף פחות או יותר מורכב מארבעת לכויות, שצריכים להיות באיזון מושלם, ואז אם זה בדיוק קצת יותר מדי חם, קצת יותר מדי קר וכו', אז ישתנה כמותם, זה קצת פחות מדי, קצת יותר מדי, וזה יחדשו חלאים, זה מחדש מחלות, כמו פונטן שמות של מחלות, שהן נגרמות פשוט מיותר מדי לכות, או משהו כזה, גרב, והחיכוך, והיבלות, אני לא יודע בדיוק, כן, הוא תואם אותה שיחין, גרדת וגבשושית. כן, זה סוגים של תוספת, כן? או נגעים גדולים, כמו מורסה שקוראים גרנק, אני חושב שזה... הוא כותב פה סרטן, שוורץ. לא יודע. והצרת והעיכול, שזה, לא יודע, עד שתיפסד צורת איבר או איברים. בקיצור, כן, אני חושב שמעניין שהוא כותב פה שני סוגי דברים. יש חלאים ונגעים גדולים, כן? חלאים קטנים זה, כן, יש קצת סתימה או משהו כזה, ויש גם נגעים גדולים כמו סרטן, כמו מה שזה לא יהיה הדברים מהצרת, וכל מיני דברים שהם לכאורה, כן, אתה יכול להסתכל עליהם ולהגיד, למה? זה נראה ממש בעיה מחודשת, כן? יש לה להתחדש פה, כן? יש בעיה מחודשת, מאיפה מגיע הסרטן? אומר לו, תבין שזה פשוט מה שנגרם מקצת יותר מדי, קצת פחות מדי, וזה הכרחי בגלל שהכוח המושך אין לו כוח הבחנה או אין לו שכל. יש לו סוג של כוח הבחנה, אבל אין לו שכל לדעת כמה הוא צריך, אז גם הוא הכי בריא, כן? נכון שחלק מהכוח המושך זה להיות בריא, הוא, אפשר, אנחנו יכולים לתאר למשל שאדם שיש לו, הוא בריא, אז באופן אינטואיטיבי הוא לא אוכל יותר מדי, פחות מדי, אוקיי, אבל גם הכי מושלם הוא לא מדויק כמו השכל. ולכן הוא בהכרח יהיה קצת יותר מדי, קצת פחות מדי, ואפילו קצת לפעמים גורם למחלה גדולה. כמובן שהרבה גורם למחלה יותר גדולה, וכמובן שאדם צריך להיות, לנסות להיות בריא ולאכול מספיק ולא יותר מדי, אבל זה לא יעזור. לא יעזור, באופן עקרוני זה לא יעזור, וגם באופן עקרוני זה הדבר החשוב לו. אז אנחנו מבינים פה שתי דברים, כן, בעצם, ואני חושב שהוא קצת מספס את הדבר השני בכותרת שלו. הדבר הראשון זה שאותו כוח שגורם לך לחיות, כן, כוח המושך, הוא אותו כוח שגורם לך לא לחיות, להיות חולה ולמות, וגם מה בדיוק קוראים לזה, כן? מה בדיוק קוראים לזה? זה שהכוח הטבעי הוא לא שכלי, ולא יכול להיות שכלי, כן? כי אז זה לא היה שכלי, כי אז זה לא היה טבעי, כן? זה הצדקה. למה רק שכוחות לא שכליים בעולם? זה אולי שאלה, אבל השאלה אחרת מלמה יש טבעים לא טובים בעולם, כן? זה כמו הרבה פילוסופיות, אולי לא משנה את התשובה, אבל הוא משנה את השאלה, כן? אם אתה שאלת למה יש נגעים, למה יש מחלות, התשובה היא כי בן אדם הוא חי. הוא בעל חי שניזון בכוח טבעי. אם אתה שואל למה יש בכלל, למה בן אדם הוא בעל חי, אוקיי, זאת שאלה אחרת. אולי זו שאלה אחרת. באמת, למה בן אדם הוא לא מלאך, למה בכלל הוא חי בחומר, אוקיי? אולי זו שאלה. אבל השאלה שלך הוא לא שאלה. כן, עכשיו הוא הולך להשליך מזה לגבי שאר המציאות. וכן העניין בעצמו בכל המציאות. בדיוק ככה. בדיוק ככה זה בכלל המציאות. טוב, כמו שאמרתי, יש פה איזושהי שאלה. שהוא לא בכל המציאות, אלא בכל המציאות שתחת ההוויה והפסד. אולי זה הכוונה. שגם בו העניין המביא להוויית מה שהתהווה, והמשך מציאותו מידה אחת, כן? אותו עניין, ועכשיו הוא מפרט מהו העניין, בדיוק כמו שהוא פירט לגבי הכוח המושך, זה העניין לגבי הכוח המושך, ככה לגבי המציאות כולו, מה מביא לכל הדברים שאנחנו רואים, עירוב היסודות בכוחות הגלגליות, המניעות אותם המפרדות בהם, כן? את זה למדנו באחד החלקים הראשונים פה, כן? למדנו, אולי באותה ראשונה כבר, שהגלגלים הם מסתובבים והם גורמים ליסודות להתערבב, וזה מה שגורם לכל הדברים שעשויים מיסודות להתהוות וגם להיפסד. היא הסיבה בעצמה מתחדש סיבות מזיקות במציאות כמו זרמים, במטר הסוחף, והשלג והברד, והרוחות החזקות והרעמים והברקים ויפוש האוויר. זה כל הדברים המזיקים של המציאות, כן? יותר מדי גשם, פחות מדי גשם. רוחות חזקות, רעמים, ברקים, איפוש אביש, זה היה תיאוריה שזה משהו שזה גורם למגיפות, כן? כל מיני דברים כאלה. או יש גם את השלב הנוסף, לפעמים יש ממש דברים פשוט רעים, כן? אדם, כמו שאני אמרתי, אדם יכול להגיד, אוקיי, לפעמים יש שיטפון, אני מבין. אותו דבר שגורם לגשם, שזה תנועת הגלגלים, הוא גם זה שגורם לשיטפון, כי הוא לא יכול להיות מדויק, הוא לא יודע כמה גשם הוא צריך, אז הוא פשוט מביא גשם, ולפעמים זה יותר מדי גשם. ומה אם, רעידת אדמה, זה נראה סתם איזושהי יצירה רעה, מאיפה זה מגיע? זאת אומרת לא, גם הסיבות האלה, התחדש סיבות מיטות מאוד, יחלו ארץ או ארצות או אקלים, כן, יש סיבות כמו מבול, כן, יש ממש דברים שהורסים ארץ שלמה או כמה ארצות או אקלים שלם, שזה היה תיאוריה שמחלק את העולם לכמה אקלימים, כן, קלימטס, ולפעמים יש איזושהי בעיה באקלים שלם, זה גם נגרם מאותו דבר, שזה מה? התנועת הגלגלים שמחדשים את עיבובי היסודות ומה שגורם לזה. הישקע מקומות, כן, אני לא יודע, זה סוג של רעידת אדמה או לא יודע מה, והרעש והזוועות והמים השופעים מן הימים והתהומות. אני לא בטוח, צריך לבדוק, זה הכל מילים ערביות לתאונות אסונות טבע שונות, אבל כן, רעידות אדמה וצונאמיז ואני לא יודע מה, כאלה דברים. זה גם נגרם מאותו סיבה. אז עד כאן מה שהוא אומר על, מה שהוא אומר על זה. זה הדבר האחרון. ומפה הגענו מתחילת העניין של העולם כולו כאיש אחד, שהוא יש לו שרשרת סיבתית אחד, ושהוא פועל כאחד, עד לדבר האחרון, שזה המובן שבו גם באדם וגם בעולם יש טבע. יש חלקים, כן? גם באדם באמת יש חלקים יותר עליונים, אבל יש טבע תחתון שהוא פשוט לא שכלי, ולכן מה שגורם להווייתו הוא מה שגורם להפסדו. ואי אפשר שיהיה אחרת. אוקיי, עד כאן הרמב"ם סיים להציג את התיאוריה של האדם, האדם כעולם קטן, כן? של איך הוא קרא לזה בתוצרת? שהנמצא כולו הוא איש אחד. והוא תירץ את כל הקושיות שיש על זה, ועד הקושיה האחרונה, שזה איך זה כאיש אחד אם יש רעידות אדמה. שזה נראה ממש ניגוד, כן? זה ממש משהו סתירתי לסדר של העולם. אז התשובה היא, לא, כי בגלל שהעולם, החלק התחתון של העולם מוסודר בדיוק באופן כזה, שהוא חייב לגרום לפעמים רעידת אדמה. כמו שאמרתי, יכול להיות שזה, אני בדקתי בחלק שלישי, לא מצאתי שמפורש אומר את זה, אבל זה נראה בחלק שלישי, כשהוא מדבר על זה ש... בחלק שלישי הוא מדבר על זה שהתשובה, או חלק מהתשובה לבעיית הרע, שתהיה לספר איוב, זה שהחומר, כן? זה עיקר התזה של החלק השלישי, שזה החומר גורם לזה, וחלק מזה זה מה שהוא כותב פה, שהחומר לא יכול לקבל צורה בצורה מושלמת, הוא אף פעם הוא לא יכול להיות, הטבע הוא לא מושלם, ופה הוא קצת מוסיף על זה, שכאילו זה חלק, זה גם, זה בגלל, בגלל מה החלק הטוב, כן? כביכול, הוא אומר, אם אתה רוצה את החלק הטוב, אתה תקבל גם את החלק הרע. בגלל שהסוג הזה של טוב, הוא סוג די נחות של טוב, כן? זה בעצם אולי החלק השלילי פה, כן? עכשיו להגיד, יש פה חלק חיובי, אנחנו אומרים, זה חלק מהמעגל העולם, חלק אותו דבר שגורם לו, כן? מה שהוא מדגיש, הוא אומר, אותו דבר שגורם לו להתאבות הוא זה שגורם להיפסד, ואני מדגיש מה שהוא אמר במפורש גם, שהדבר בעצם הוא חוסר השכל, כן? חוסר השכל הוא שגורם לכל הבעיות. וחוסר השכל הוא לא רק, הוא לא דבר שאפשר לתקן, כן? כי כמו שאדם לא יכול לחיות לנצח בגוף, למרות שהוא יהיה האדם הכי שכלי שאי פעם נולד, בדיוק בגלל שהגוף שלו הוא לא שכלי. אז זה לא יעזור שהוא, יש לו שכל שמופעל על זה. זה עוזר קצת, או אולי הרבה, כן? כמובן, אחר כך הוא ידבר על זה, כמה זה עוזר, זה הרבה. אבל לא באופן מושלם. אז זה התיאוריה, וזה התיאוריה שמייחסת את האסונות, גם כפי שהוא אומר פה, גם לאותו דבר שגורם לחלק הטוב, וגם באופן ספציפי לחומר או לטבע שהוא לא שכלי. ולכן התשובה צריכה להיות, או בעצם אפשר להגיד המוסר, ההתנהגות הנכונה היא תמיד לשתדל להוסיף כמה שיותר שכל בעולם, כן? אולי הטכנולוגיה היא קצת ניסיון להוסיף קומה שיותר מדויקת על גבי הקומה הלא מדויקת של הטבע שגרמת לאסונות. שאני אמשיך?
מה, לפרק הבא?
לא, לא לפרק הבא, הפרק הזה עוד לא נגמר, יש עוד שני חלקים גדולים בפרק.
מה?
לא הפרק הבא, הפרק לא נגמר.
חשבתי שהוא נגמר, אמרתי שזה אחרי האחרון.
לא, זה לא נגמר. זה לא נגמר, יש עוד כמה וכמה שירים ללמוד בפרק הזה. בוא נמשיך קצת, יש לי עוד 20 דקות או משהו, נראה כמה זמן. בוא נמשיך קצת, החלק הבא אני לא לגמרי הכנתי וצריך, יש פה עוד דברים להעמיק, אבל בוא נמשיך עכשיו, אחר כך, אוקיי? אז עד כאן היה הצגה של הטבע. עכשיו, יש עוד שני חלקים של הפרק, אני אגיד מהם החלקים, יש לה שלושה חלקים, איך סופרים פה. ואני אגיד במה הם עוסקים, ואחר כך קצת נתחיל לקרוא אותם. הדבר הבא זה שהרמב"ם עושה, זה שהוא טוען, צריך להבין פה, הרמב"ם, כל התיאור הזה, הוא היה בשביל לתאר את המציאות, שהוא מראה על ממציא, כן? שהוא מראה שאין הוכחה עליו אלא מזה המציאות, ואין במציאות אלא הוא יתעלה וזה הנמצא. רק עכשיו, הרמב"ם בעצם רוצה לסייג אותנו קצת, לסייג את התיאור שלו, כן? אולי גם אותנו. לסייג את התיאור שלו ולהסביר שהדבר שמראה לנו על מציאות הממציא, או אולי גם המציאות המנהיג אפשר להגיד, הוא לא בדיוק כל מה שלמדנו עד עכשיו, או לא מספיק. אנחנו צריכים לשים לב, ואולי זה גם כבר היה כתוב בחלקים הקודמים, אנחנו צריכים לשים לב שכל מה שאפשר להגיד ככה, כל מדרגת האחדות, כן? שזה הסדר, כן? האחדות פה הוא לא אחדות במובן חומרי, כן? זה לא שכל העולם הוא עשוי מדבר אחד, זה שכל העולם פועל כאחד, כן? יש לו אחדות צורנית, או אחדות תכליתית, אחדות סיבתית, לא אחדות חומרית, כן? אבל כל האחדות הזאת, לא, אתה צריך להבין את מה שגורם לאחדות הזאת, לא בתור החלקים, איך אומרים? החלקים הבעלי חיים, כן? החלקים הטבעיים, כפי שראינו עכשיו, שנמצאים בעולם. אנחנו צריכים להבין שעיקר האחדות שיש בעולם, עיקר הסיבה שעולם הוא דבר אחד, ובגלל שיש כן בתוך הסוג של שכל. כן? אז, כמו שעכשיו למדנו, השכל הוא דבר שהוא המדויק, הוא תופס רק את מה שהוא צריך לתפוס, גם בחטא הבא נראה שהשכל הוא גם מה שיותר מאחד ממה שכל הדברים האלה. כי כל הדברים האלה הם מדי, אפשר להגיד, גם הסדר, גם שיש איזשהו סדר, הם עדיין כל אחד בפני עצמו. ויש עוד איזשהו סדר יותר עליון שהוא מקשר את כולם ביחד, שהוא באמת, ולכן הוא, אפשר להגיד, השכל הזה הוא אחד גם במובן של משהו, כן? הוא אחד, יש רק שכל אחד שמנהיג את כל העולם, וזה באמת מה שמאפשר לעולם לפעול כאחד, זה באמת מה שמלמד אותנו איכשהו על הנהגת האל בעולם. אז זה דבר ראשון, והצורה איכשהו, ככה אני מסביר את זה, והצורה איכשהו הרמב"ם ממסגר את זה, זה שהוא אומר שהאדם שהעולם הוא אדם קטן ולא בהמה קטנה. זאת הסיסמה שלו. זה סיסמה מאוד בעייתית, כי זה לא נכון. אפלטון דווקא אומר שעולם הוא בעל חי גדול. הוא לא אמר שעולם הוא אדם גדול. כן? או שהרמב״ם אומר, לא שמענו אחד מהראשונים אומר כי החמור או הסוס עולם קטן. זה לא נכון. הם כולם מדברים תמיד על בעל חי, הרמב״ם הוא כנראה הראשון או היחיד, אני לא יודע, אולי יש לו מקור, שאומר שדווקא הדימוי של העולם קטן לא עובד על בעל חי, עובד דווקא על בן אדם, וההבדל בין אדם לבעל חי זה שאדם יש לו שכל מסוים, וזה הדבר שעושה את העולם כולו לדבר אחד. אז זה חלק הבא בפרק. ואחר כך הוא הולך ומסייג גם את זה. כן? הוא אומר, זה שאני אמרתי לך שהעולם הוא אדם גדול, כן? שאדם הוא עולם קטן, כן? זה בצד זה שאדם יש לו שכל, ולא מצד צורת האחדות האורגנית, שזה בעצם יש גם לבעלי חיים. זה עדיין לא מספיק דומה. יש עדיין שלושה הבדלים חשובים בין האחדות האורגנית, כולל השכל של האדם, לבין האחדות של העולם, שהוא אחדות מסוג אחר. כלומר, העולם יותר מאוחד מהאדם במובן הזה. ואז הוא תועד עוד צעד שלישי ואומר, אבל אם תבין מה זה אדם באמת, תבין שהאדם הוא כן דימוי מושלם לעולם, כי לאדם יש כן חלק לגמרי אחדותי ולגמרי נבדל מהחלק הטבעי שלו, שזה מה שקורה פה השכל הנקנה, או מה שנקראים בשיטה שלו הנשמה הנצחית, הנפש הנצחית, החלק הנפש הנצחית, וזה מה שבאמת מקביל באדם לאלוהים בעולם. ואז הוא אומר, אבל אני לא מדבר על זה פה כי זה מדבר מסובך, ופה אני, כמו שהקדמנו בתחילת העניין, עוסקים בדברים ברורים. אז זה שלושת החלקים הבאים בפרק, שהם עובדים בסיוג, לא סיוג, הוספה, וסיוג, וחזרה מהסיוג הזה, ואז סוג של טשטוש זה בגלל שזה לא המקום לדבר על זה. אז אני אתחיל לקרוא ונחזור על זה בשביל להיות יותר ברור, אבל בוא נקרא קצת. ודע. כן, זה בסדר את המהלך שאני הצגתי, אני חושב שזה המהלך. ודע. כי זה שאמרנו כולו מדמות מדמות, כן, מזה שהעולם דומה, העולם בכללו באיש מבני אדם, לא בפני זה נאמר באדם שהוא עולם קטן. עד עכשיו כל מה שאמרתי, שמעת, כן, לא שמעת עד עכשיו, הרמב"ם לא הזכיר המילה עולם קטן בפרק הזה עד עכשיו, אבל אומר, לא בגלל כל זה שאמרתי הוא מה שאדם נקרא עולם קטן. לא נכון. למה? ויש לי ראיה, כי זה הדמיון כולו, ממשך בכל איש מישי בעלי חיים השלם בעבריו. כל בעל חי שלם, כן, הוא מתכוון לא אולי לבעלי חיים שכל המין שלהם לא שלם, כמו אולי בעלי חיים קטנים, שאלה לא מראים את כל סוגי האחדות הזאת, או אולי סתם בעל חי שבור, שהוא חולה, או לא בושלם, כן, תמיד אנחנו מדברים בעל חי שלם, אבל כל הסדר הזה נמצא בכל איש, בכל פרט מבעלי חיים השלמים. ולא שמענו, שלא שמענו כלל אחד מהראשונים, כן, הראשונים פה הם הפילוסופים הראשונים, הקדמונים היוונים בעצם, שאמר כי החמור הוא הסוס עולם קטן, יש גם מדרש שאומר על זה שאדם הוא עולם קטן כמובן, שאני לא חושב שזה מקורות נפרדים, כן, אני לא יודע, אני חושב שהאמירה הזאת שהעולם אדם קטן הוא, שהאדם הוא עולם קטן הוא אמירה מאוד, מאוד קדומה, זה מיוחד כבר לפרסוקרטים, ו... נסתם שיש מאמרים מיוחסים לחז"ל וכולי, זה מגיע מאותו מקור. אני חושב שזה, כן, זה מפורט כמובן עם מדרשי פסוקים ובסגנון של החכמים, אבל אני לא חושב שיש אפשרות לדבר על האמירה הזאת, מי אמורה, אמירה יהודית תורנית או אמירה פילוסופית, מטאפיזית, פיזיולוגית. זה אותו דבר, כן? אני לא חושב שאפשר בכלל להפריד בין המסורות האלה במובן הזה. בכל מקרה זה הראשונים אמרו, זו אמירה מאוד קדומה, כן? יכול להיות שזה מרומז במקרא כבר, לא יודע, אבל זו אמירה מאוד קדומה, והרמב"ם טוען שלא שמענו שהם אמרו שהאדם זה על חמור או סוס, זה לא נכון, אולי הרמב"ם לא הכיר ואולי הרמב"ם עושה פה, תמיד כשהוא אומר דברים כאלה יש מפורשים שאומרים הרמב"ם כנראה לא הכיר ויש כאלה שאומרים הרמב"ם פה הדגיש משהו לפי שיטתו למרות שהוא לא נכון היסטורית, אני מניח ש... הרמב״ם לא היה נוהג לשקר בשביל לעשות את הפואנטה שלו, הוא יכול להגיד את זה בלי זה, וכנראה שהוא קרא, הוא הכיר את האמירה הזאת, אדם עולם קטן, ולא הכיר פסגם שהולך בעל חי או אדם קטן, או שהוא כן קרא, כן? הוא לא קרא את אפלטון למשל במקור, אנחנו יודעים, אז הוא לא יכול להכיר את זה, אבל אפילו אריסטו, כפי שנבוני אומר, יש לו אמירות שאומרים בעל חי, העולם הוא בעל חי גדול, או כל בעל חי הוא עולם קטן, וכנראה שהרמב"ם פירש את המילה בעל חי שם על אדם, כן? הוא הבין שהכוונה היא בן אדם, שהוא הדוגמה האולטימטיבית של בעל חי, הוא לא מתכוון על בעל חי, אבל באופן אמיתי לא ברור שזה נכון. צריך לעיין, אולי הרמב"ם בכלל צודק שזה כן הכוונה האולטימטיבית. כן, דרך אגב, כבר ציינתי את זה, אבל גם פה, יש פה מחלוקת בתרגומים. כלומר, אבן תיבון תרגם, איפה זה היה? כמו שכוחות האדם, פה כתוב כמו שכוחות האדם, ובהמשך כתוב, בוא נראה. איפשהו, פה היה כתוב, כן, ואף על פי, פה למטה אנחנו רואים, ואף על פי שהיו הם הכלי בהוויית האדם, כן? אז אנחנו יכולים לראות שבערבית לא כתוב בן אדם, האדם, כתוב הבעל חי, וככה גם שוורץ תרגם, אף על פי שהם הכלי לתוות בעל החיים. זה אחד המקומות ששוורץ הוא יותר מדויק מילולית מאבן תיבון. יכול להיות שהיה לו גרסה אחרת במקור, אני לא מניח. אני מניח שאבן תיבון פשוט תמיד נאמן לרמב״ם שטוען שהוא מדבר פה על בן אדם, למרות שבאמת הכוח התזונה הוא לא כוח מיוחד לבן אדם בכלל. כן, והרמב״ם עצמו קצת מודה בסוף הפרק שכל מה שהוא אמר עד עכשיו הוא באמת שייך לבעלי חיים ולא לבני אדם. אז באמת כן אפשר לתרגם פה לבעלי חיים, כמו ששוורץ תרגם. אבל אבן תיבון בגלל שמדובר פה על אדם, הוא תרגם פשוט בן אדם, וזה לא נכון. אז אולי משהו דומה קרה לרמב״ם, כשהוא קרא את הקדמונים שאמרו, ועל חי הוא עולם קטן, הוא תיאר לעצמו שמדובר על בן אדם, בדיוק כמו שאבן תיבון תיאר לעצמו שרמב״ם מדבר על בן אדם, למרות שאולי זה לא נכון. לא יודע. בכל מקרה, זה התנא. ואמנם, הרמב״ם אומר, אבל יש סיבה אחרת. נאמר באדם, זה הסיבה שאנחנו, יכול להיות שזה גם סוג של פלמוס עם הקלם, כי אנחנו זוכרים שכל הפרק הזה נועד בשביל להסביר משהו מהתמונה הבסיסית שלכאורה גם המתקלמים צריכים להודות אליו, ולכן הם צריכים לוותר על השיטה שלהם, שהוא באמת לא מתאים לתמונת המציאות, כן? זו התמונה הגדולה של הרמב״ם על הקלם, ויכול להיות שהקטע הזה הוא בדיוק אחד המקומות שהוא מנסה להסביר, שגם בתור תיאור המציאות עצמו, אתה צריך להגיע למשהו יותר מופשט ממה שהם מודים בו שקיים בטבע. כן? הוא אומר, נאמר באדם זה, מפני הדבר שיוחד בו האדם. אנחנו אומרים, האדם הוא עולם קטן דווקא בגלל הדבר שמיוחד לאדם, והוא הכוח המדבר, כן? אנחנו זוכרים שהמילה הזאת כוח מדבר הוא תרגום של המילה כוח הוגה, או ביוונית לוגוס, שזה כמו המילה היגיון בעברית, משותף לאמירה ולמחשבה. ואני חושב שזה אותו דבר, כן? הכוונה היא אמירה שיש בו מובן, כן? לא אמירה במובן של עשיית קולות, אמירה שיש בו מובן, כן? כמו שגם אונקלוס כבר תרגם. ויהיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, אני בטוח שהוא מתכוון לאותו דבר, כי זה מה שמבחין בין בני אדם לבעלי חיים, זה הכוח ההוגה, המדבר, כן? לא הכוונה לאיזשהו פה שמדבר, פה שעושה קולות יש להרבה בחלי חיים, כשכתוב רוח ממללה, הכוונה היא רוח הוגה, שמצרפת מילים שיש בהם פשר, כן? מילים בעלי לוגוס מסוים, בעלי היגיון מסוים, שזה, כן, גם בלשון הקודש, המילה דבר, כן? יכולה להיות... גם יכול להיות אובייקט במציאות, יכול להיות דבר במובן של דיבור, דבר השם, יכול להיות גם רק רעיון, כן? אני מקיים את דבר השם, זה לא צריך להיות בכלל שהשם דיבר לי פעם, כן? הכוונה היא האמירה שלו, המובן, כן? אז מדבר והוגה, כן? גם הוגה, יש סתירה מפורסמת בפסוקים, עם היגיון זה בלב, כן? יש היגיון לבי ויש פי, יהגה פי, אבל הכוונה היא שזה אותו דבר, לפעמים זה בלב, לפעמים זה בפה, אבל... זה הכוח ההוגה, כן? הכוח המדבר. אבן תיבון בדרך כלל תרגם תוך מדבר, יש מפרשים שלא ידעו את זה, והם חשבו שהכוונה היא לדיבור בנפרד מהשכל, אבל זה לא נכון. רצוני לומר, ועכשיו זה פה יש הדגשה חשובה, רוצה לומר השכל ההיוליאני, שזה העניין שלא ימצא באחד ממני בעלי החיים זלתו. הרמב״ם כשהוא מדבר, שכל היוליאני הכוונה פשוט שכל חומרי. כן, שכל חומרי, הכוונה היא השכל שנמצא באמת בתוך הבן אדם, בתוך הגוף של הבן אדם. במובחן מהשכל הצורני, נפרד מהשכל השכלי, כן? במילה מאחרות, השכל הזה הוא השכל שמת כאשר בן אדם מת. או לפחות יכול למות כאשר בן אדם מת. זה לא השכל האמיתי. אלא השכל הגשמי, השכל החומרי. וביור זה, ומה הכוונה, למה הוא מסביר, מה אני מתכוון, כן, השכל הטבעי של הבן אדם, לא השכל הקדוש, אפשר להגיד, השכל הטבעי. וזה כן, באמת, כנראה זה גם הפשט באדם שנברא בשכל כזה, כן? כי שאר השכל, לא, אתה לא נברא איתו, אתה צריך לעבוד עליו. וביור זה, כי כל איש מאישי בעלי החיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו אלא משווה והסתכלות והנהגה, כן? אנחנו זוכרים את המילים האלה שהם בדיוק מה שמבחינים את הטבע והשכל, כן? בעל חי, פרט מבעלי חיים, לא צריך לחשוב. בשביל להיות, להצליח לשרוד בתור פרה, פרה אף פעם לא צריכה לחשוב. זה נכון שהיא מתנהגת לפי טבע, אבל ילך ויעשה לפי טבע, ויוכל מה שימצא ממה שיטב לו. כמובן יש לו איזשהו, אפשר להגיד דעת, איזשהו כוונה. הטבע בעצמו יש לו כוונה שהוא אוכל מה שטוב לו וכולי, אבל הוא לא צריך לחשוב. וישכום באיזה מקום שיזדמן לו, וישכב עם איזו נקבה שימצא בשעת תארת חימומו, אם יהיה לו איתת תארת חימום, כי יש רוב בעלי החיים, יש להם זמנים של חימום, אז הם שוכבים וכולי. ויתמיד בזה אישו המידה שיתמיד וימשך מציאות מינו. ככה הבעל חי הפרטי ימשיך להתקיים, וככה גם המין של בעלי חיים הזה ימשיך להתקיים. מה הוא לא צריך? ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו יעזרו ויסמכו על עמידתו, עד שיעשה לו דברים לא יעשו הוא בעצמו. הרמב״ם פה וגם בתיאוריה הפוליטית שלו, מניח שמה שמבחין את הבן אדם בבעלי החיים הוא בראש ובראשונה זה שהאדם הוא חברתי. מה הכוונה אדם הוא חברתי? לא שאדם הוא אוהב לדבר עם עוד בני אדם וללכת למועדון. הכוונה היא שאדם בשביל לשרוד לא יכול להתנהג באופן טבעי. באופן טבעי בהגדרה של הטבע שעכשיו אנחנו מדברים. הוא צריך מה שאומר לעוד בני אדם. הוא צריך לעוד בני אדם שיעזרו לו לשרוד. בן אדם לבד, בן אדם פרטי לא יכול לשרוד. כי הוא אלא במקרה, כמו שהוא אומר. אמנם האדם לבד, אילו ישוער, אם אנחנו משערים, מדמיינים ציור כזה של איש ממנו לבדו, נמצא שהיה נהדר ההנהגה ושב כבהמות, והיה עובד לשעתו, ולא היה מתקיים אפילו יום אחד, אלא במקרה. כלומר, זה לא היה מובנה שהאדם הזה ישרוד. יכול להיות שבמקרה הוא יהיה במקום שיש בו עצים, והוא יאכל, וימצא איזושהי אישה, והתחתן איתה, ויוליד ילדים, זה הכל יכול להיות במקרה, אבל זה לא באופן, גם הטבע הוא כבר למעלה מהמקרה, כן? הטבע זה דבר מסודר. והאדם באופן טבעי הוא כביכול פחות מהטבע של בני אדם, של בעלי חיים. כן, בעלי חיים יכולים לשרוד באופן טבעי והם שורדים יפה באופן טבעי, אילו בן אדם לא שורד באופן טבעי לבד. תוצא למה, שימצא במקרה דבר שיזום בו, והוא בעבור, ולמה? כי מזונות האדם למשל, אפילו המזונות של האדם וכולי עוד דברים, שמזונותיו שבהם עמידתו יצריכים במלאכה והנהגה ארוכה, לא לשלב אלא במחשבה והסתכלות, בכלים רבים ובאישים רבים, יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד, כן? אז הנקודה שבן אדם, שבו בעל אדם הוא בעל חי הוגה, מתחיל בזה מהחולשה כביכול של האיש הפרטי. איש פרטי לא יכול לשרוד, מה הוא צריך? חברה שלמה. למה? כי למשל בני אדם, אני אגיד משל, כי למשל בני אדם אוכלים מאכלים שצריך לבשל. אף פעמה אחרת לא עושה את זה. וזה כי יש לבן אדם מערכת עיכול מאוד חלשה, והוא צריך זמן לעשות עוד דברים, חוץ מלאכול, ולכן הוא צריך לבשל, ובשביל לבשל אתה צריך אש, ומאוד קשה לבן אדם פרטי לעשות אש, מי שניסה יודע, והוא צריך שמישהו אחד יצוד את החייו, מישהו שני יבשל את זה, ועוד כל מיני דברים כאלה, הוא צריך הכנה ארוכה, הוא לא יכול לשרוד בלי זה, זו שאלה, אבל ככה המבנה המחשבה פה, ולכן הוא צריך לעשות, זה, כן, זאת התובנה של אפלטון גם ברפובליקה, על התחלת המדינה, הוא צריך איזשהו מערכת שתסדר לכל אדם לעשות את משהו אחד, כן? אני לא יכול לעשות לבד את כל מה שאני צריך בשביל לשרוד, ולכן, אלא במקרה, כן? במקרה, אם אני חי בכפר בחברה, או שאני בדיוק הייתי באיזשהו מקום שיש דברים, אבל באופן בסיסי, כן? באופן טבעי אני לא יכול לשרוד, ולכן אני צריך חברה שבו לפחות כמה אנשים שכל אחד יהיה לו תפקיד אחר. יתייחד כל אחד מהם בעסק אחר, כן? אז משהו מובנה באנושות שלא כל אחד יכול לעשות את הכל, בנפרד מבעלי החיים, כן? כמובן יש גם בעלי חיים שחיים בחברה שהם לא יכולים לשרוד לבד, אבל טוב, שאלה טובה, כן? פיס וכולי, אבל זה הנקודה פה. ולכן בן אדם צריך, ולזה, אז מה העיצה, כן, זה בעיה, מה העיצה? הוא צריך למי שיניגם ויקבצם עד שיסדר קיבוצם וימשך ליעזר קצתם בקצתם. כן, אז בן אדם בשביל לשרוד צריך מלך, זה הנקודה. מה התפקיד של המלך? לגרום שבן אדם אחד יבשל והשני יעשה הצידה והשלישי יזרע את התבועה וכו'. והמלך הוא סדר, מה ההבדל בין מלך, כן, והבדל שזה גם ההבדל בין מלך בן אדם למלכת הביס, כן? מלך בן אדם הוא בן אדם שמנהיג בדיבור, כן? הוא מנהיג בשכל. מה שמארגן את המין לבני אדם הוא קבוצה שלמה של בני אדם לשרוד, הוא לא הכוחות הטבעיים הטבועים בהם, אלא כוח הדיבור הטבוע בהם. אז זה שאני יכול לארגן לעצמי עם אחרים, אני אעשה את זה ואתה תעשה את זה, ואנחנו מבינים אחד את השני, זה לא השכלה במובן של אנחנו יודעים איך דברים עובדים, זה לא השכלה מופשטת, זה השכלה, מה שרמם קורא השכל הדברי או השכל החומרי, כן? זה השכלה, אבל זה סדר מסוים שעובד רק בדיבור. כן? אין שום בעל חי שצריך לכתוב חוקים בשביל לשרוד. בני אדם צריכים לכתוב חוקים, לפחות ברמה מינימלית, בשביל לשרוד, בגלל שבני אדם צריך כל מיני דברים מאוד מסובכים בשביל לשרוד. כן? לא רק לגבי המאכל שלו, גם בכלל יש שם רומן החום בזמן החום, ומהקור בזמן הקור, וזאת רומן המטר והשלג ונשיבת הריחות, צריך לזימון הכנות רבות, לא תשלם אחת מהן אלה במחשבה והסתכלות. כן? ופני זה נמצא בו הכוח הדברי, אשר בו יחשוב ויסתכל, ויעשה ויכין ויזמין במינים, ויזמם במינים מן המלאכות, מזונה וקנו ולבושו, ובו ינהיג כל איברי גופו, עד שיעשה מהם הראש מה שיעשה, והתנהגו האיברים אשר תחת ידו, אשר תחת יד האיברים הראשיים, מה שהתנהגו, כן? אז כלומר, כל מה שעכשיו, עד עכשיו דיברנו על זה, שיש לאדם סדר נפלא, יש איברים ראשיים שמנהגים את אלף שתחתם וכו', מתאפשר רק על ידי דיבור. רק על ידי כוח יותר עליון, יותר מופשט באיזשהו מובן, שגורם אני המלך ואתה תהיה עבד ואתה תהיה עובד פעול כך, ואתה תפקיד כזה ואתה חלוקת התפקידים, כן, חלוקת העבודה, זה מה שמאפשר את כל הגוף של האדם שהוא מסודר באופן טבעי עם ראש וכביכול, כן, דברנו על זה שיש לו מלך ועבדים גם בתוך הגוף, אבל זה מתאפשר רק מזה שיש מלך מחוץ לגוף, זה שמלך בין הגופים של בני אדם. ובעבור זה, אילו דמית בנפשך אחד מבני אדם נשלל זה הכוח, מונח עם הכוח החיוני לבד, היה עובד לשעתו, היה מת. וזה הכוח נכבד מאוד, יוצא נכבד מכל כוחות בעלי החיים. זה הכוח הוא מאוד נכבד, והוא גם נעלם מאוד. לא תובן עמידתו בתחילת הדעת המשתתף, כוונת שאר הכוחות הטבעיות. התחלת הדעת הכוונה פשוט המחשבה הראשונה, כן? אנחנו מתחילים לחשוב, דעת המשתף, הכוונה היא פשוט דעת שמשותפת לרוב בני אדם, או לכל בני אדם. כן, הדעת שקל לדבר עליהם כולם. אי אפשר להבין בדעת הפשוט את בכלל המהות של הדבר הזה שהוא בעצם עושה את הבן אדם לבן אדם בתחילת העיון. זה צריך קצת העמקה בשביל להבין את זה, לכן כן, אני צריך לדבר על זה הרבה, אבל רוב בני אדם שדנים אם יש מעלה לאדם על הבהמה, בגלל שהם לא מבינים על מה מדברים, אפילו ברמה הבסיסית הזאת של השכל הדברי שמנהיג לבני אדם, הם לא יודעים איך לתפוס את זה, איך לצייר את זה, זה קצת קשה לצייר. ולכן כל הדיון לא מתחיל, כל דיון מאוד מוזר. עכשיו הוא אומר ככה במציאות, ופה הרמב״ם עושה משהו, אנלוגיה מאוד מוזרה, כלומר האנלוגיה הכי אמננטית שלו בכל הספר. הכי עושה את השם לחלק מהעולם. כאן מציאות, דבר אחד הוא המנהיג לכללו, המניע לעבריו. הראש הראשון שנתן לכוח הנאה עד שאני משהו לתו. כן, בעולם כולו, כן, אל תתאה לחשוב שהשמיים הראשונים, הם העיקר. יש עוד כוח שמקביל לכוח הדידי הזה של בן אדם, שהוא לא הראש של בן אדם, כן? זה שכל חומרי שמצא בתוך הראש, אבל לא הראש בעצמו. והוא זה שנתן כוח לראש להנהיג את הכל מתחתיו. ואילו ידמה האדם בנפשו ביטול העניין הזה, בטל מציאות זה הכדור בעצמו, הראש והשטח תחת יד הראש. ודבר ההוא יימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו, והדבר ההוא, האלוהי יתעלה בשמו, כן? אומר הרמב"ם, הפיזיקה צריכה אלוהים, כן? האל שלו במובן ראשוני הוא אל ששייך למדע הפיזיקה, כן? האל ששייך להסביר לקיום העולם, מה אתה בדיוק כמו שאתה צריך להבין, זה קצת קשה להבין, אבל לא מדי קשה להבין, שאדם לא מתקיים בלי מילים, בלי שכל הגיוני, בלי מלך שפועל על ידי מילים, ככה העולם כולו לא מתקיים עם כל הסדר שלמדנו עד עכשיו. לא נכון. זה עדיין לא מספיק. למה? כנראה כי צריך להסביר למה, הוא לא הסביר עכשיו למה, כן? אצל אדם הוא הסביר, כי אדם לבד לא יכול לשרוד. גם העולם לבד כנראה חסר עדיין משהו שנותן לו את השרידות, את הקיום. וזה משהו שמקביל לפחות לשכל הזה של בן אדם שמארגן את כל דבר למקומו ונותן לכל אחד, לכל דבר איך לפעול. ולפי העניין הזה לבד נאמר באדם לבדו שהוא עולם קטן, מפני שבו התחלה אחת היא המנהיגה לכולו. לכן, בגלל שאדם יש לו דבר אחד, לא רק את זה שהכל מורגם בשרשרת סיבתית אחת, זה הכל מאוד יפה, אבל מה מארגן את הכל בשביל, מה מאפשר לכל להתקיים? משהו שמקביל באופן אנלוגי, כן? זה משל אנלוגיה. הרמב"ם אומר שאי אפשר לדמות את אלה שום דבר, אבל באופן אנלוגי דווקא הוא עושה פה את האנלוגיה מאוד ברורה, לכוח הדברי של הבן אדם. אחר כך הוא מסייג את זה, כן? כפי שאמרתי, אחר כך הוא עושה שלושה חלקים, חילוקים בין זה לבין האל. אבל בינתיים הוא מדמיין את זה, מדמה את זה, ומפני זה העניין נקרא השם יתברך בלשוננו חי העולם, ונאמר וישבה בחי העולם. אנחנו זוכרים שהרמב"ם היה לו הרבה פרקים על זה שהאל לא חי, כן? לא חי בחיים. הוא אומר שהמילה חי, אנחנו לא אומרים חי העולם, חי השם, כן? חי השם בצרש, שהיה משמע החיים של השם, אלא חי השם, כלומר כאשר השם חי. השם חי כמו כלומר שהוא קיים. פה הרמב"ם אומר, נכון, השם, אנחנו אומרים שיש השם והחיים שלו, אבל אנחנו כן אומרים על השם שהוא החיים של העולם. כן, חי העולם זה סמיכות, זה כן בצרי, כן? החיים של העולם. כמובן שזה לא הפשט, נרי יגיד לנו שזה לא הפשט של הפסוק, כי חי העולם הכוונה מי שחי לנצח. ואז זה באמת קושיה על הרמב"ם שאומר, שלא קושיה, כי חי זה נמשך לעולם, כן? זה לא חי של השם, השם שיש לו חיים לעולם, שמתקיים לעולם. זה הפשט הפשוט. אבל הרמב"ם גם פה וגם, לא זוכר, בעוד מקומות, מפרש, כן, זה המקור לכל הסגנון, או הפסוק הוא המקור, אבל כל הסגנון של החסידות והזוהר, שמדברים על השם כחיות העולמות, זה כתוב במורה נבוכים, חלק ראשון פרק ע"ב, וכתוב בדניאל, והשפה בחי העולם, כלומר מי שמחיה את העולם, באנלוגיה לאיך שהכוח הדברי מחיה את הבן אדם, כלומר את חברת בני אדם, ומלא גם את הבן אדם הפרטי כולו. אז עד כאן הנקודה הזאת, וזה שונה מבהמות שאין להם חיות כזאת, אין להם שכל אחד שמנהיג לכולם, כי בהמה יכולה לחיות בכוח טבעי לבד. ואחר כך הוא הולך לסייג את זה בשלושה חילוקים, ואחר כך להגיד שיש עדיין בסוף אופן אחר לדמיין את זה באופן מושלם, ובעצם על זה הוא דיבר בחלק, בפרק הראשון של הפרק, של הספר, שהוא דיבר על זה שהאדם נברא בצלם ובדמות, והוא אמר שהדמות הוא העניין שיש באדם שהוא נבדל ממנו בכל שאר הדברים, שהוא השכל ובו הוא דומה לאל, כן? יכול להיות שגם בשכל הזה יש הבדל, כמובן שגם בשכל הזה יש הבדל, אבל עדיין הוא דומה באופן מאוד בסיסי, באופן מאוד, לפחות אפשר לעשות אנלוגיה מאוד, מאוד טובה. אז עד כאן החלק הזה, אנחנו צריכים לחזור לזה, להבין קצת יותר טוב מה שהרמב"ם בעצמו אמר, שזה לא מובן בתחילת המחשבה, אז היה קצת תחילת המחשבה, אנחנו נעמיק קצת בזה. ואז נעמיק בהבדלים בין העולם לאדם, ובשכל הנקנה שהוא יחס אמיתי, וטוב.